כל חי אונליין, 93fm.co.il.
ועד שהצד השני לא יצעק גוואלד ולא ירים דגל לבן, לא עוצרים, דברי השר ליברמן. כתבנו איתי גדסי מוסר כי בנאומו בכינוס המכון למחקרי ביטחון בינלאומי, התייחס שר הביטחון ליברמן לתהליך המדיני ואמר כי יושב ראש הרשות אבו מאזן אינו רלוונטי, כשלדברי ליברמן הוא אינו מאמין שניתן להגיע עם הפלסטינים להסכם דוד צדדי, אלא להסכם כולל המבוסס על חילופי שטחים ואוכלוסייה. בנוסף אמר השר ליברמן כי באישור בניית 2500 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון אין כל חידוש, והדבר נעשה גם בתקופת ממשל אובמה. מועצת יש"ע מביעה אי סביעות רצון מהחלטת ראש הממשלה ושר הביטחון לאשר בנייה משמעותית ביהודה ושומרון. בהודעתה נאמר בין היתר כי מדובר בהחלטה מצומצמת מאוד שאינה עונה על הצורך הגדול שיש בהתיישבות. את הדברים אמר סמנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני בריאיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרם. במשדר דיבר גם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי, שגם הוא לא הביע שמחה מוגזמת על אישורי הבנייה החדשים, ואמר כי יש במקביל לפעול להמשך אישור חוק ההסדרה. סמוטריץ' הודיע כי גם בבחירות הבאות בכוונתו לרוץ ביחד עם הבית היהודי במסגרת החיבור עם האיחוד הלאומי. אמר כי לא ניתן לפצל את המחנה הדתי-לאומי. שרת המשפטים איילת שקד הצהירה הערב תוכנית בת 5 שלבים עיקריים לאיתנות לאומית, הכוללת את חיזוק ההתיישבות ותיקון נזקים בזירה הבינלאומית, שיקרם להפוך את ישראל ממובלת למובילה. בנאומה בכינוס של המכון למחקרי ביטחון בינלאומי אמרה השרה שקד בין היתר כי היא מרשה לעצמה להדליף מדיוני הקבינט, ולדבריה השר דרי אמר בקבינט שכל מדינה שתעביר את השגרירות לירושלים הוא יעניק לה פטור מארנונה. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. ירדן הודיע כי החלטת ישראל לבנות בהתנחלויות מהווה מכה קשה למאמצים לחידוש תהליך השלום, ומדובר בפגיעה בזכויות הפלסטינים. גם יושב ראש האופוזיציה הרצוג גינה את אישור הבנייה ביהודה ושומרון. לדבריו, מפעל ההתנחלויות הגיע לממדים המסכנים את עצם קיומה של ישראל כמדינה יהודית, דברי יושב ראש האופוזיציה. נשיא ארצות הברית טראמפ חתם על צו נשיאותי לאפשרת תוכניות בניית שני צינורות נפט מדקוטה הצפונית לארצות הברית ולקנדה. מדובר בתוכניות שהוקפאו בתקופת ממשל אובמה משיקולים סביבתיים ובשל מחאת ארגונים ירוקים. משרד הבריאות מזהיר מצריכת המשקה ארק בגדדי המיוצר על ידי חברת א' סמך משקאות, בעקבות בדיקה בה נמצאו במשקה רמות מתנול גבוהות יותר מפי 100 מהתקן הישראלי המותר. צריכת מתנול בכמות חריגה עלולה לגרום לתופעות לוואי לא נעימות עד חמורות, שהגרועות שבהן הן הרס מוחלט של עצב הראייה וסכנת מוות. התחזית, הלילה ומחר יוסיף להיות בהיר וחם מהרגיל בעונה, החל ממחר בערב יתכנו גשמים קלים ברוב אזורי הארץ, ולקראת סוף השבוע צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות. עד כאן חדשות כל חי.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה, מהדורה המרכזית, רדיו כל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, דברי המשחק והטכנאי, ואנחנו מתכבדים לומר שלום וערב טוב לשר החדש בממשלת ישראל, השר איוב קרא. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
שאומרים שר ללא תיק, זה ככה משהו שהוא קצת שנוי במחלוקת במדיניות של המדינה שלנו, אבל שר זה שר, מה בכל זאת תעשה בזמנך?
א', חוץ מלפיד שהוא תמיד יש לו מה לומר נגד, אף פעם, תמיד בכל ממשלה כמעט, לא הייתה ממשלה שלא היה שר ללא תיק, והיו גם כמה שרים ללא תיק, אבל במקרה שלי לא הולך להיות שר ללא תיק, יש לי... בתיק הזה יהיו לי טיפול במיעוטים בישראל, יהיה לי טיפול בעולם הערבי.
חשבתי שאתה אומר כבר טיפול 4,000 וטיפול 3,000 ותיק 3,000, אבל אתה אומר אפשר להתעסק עם תיקים חשובים אחרים גם בלי, מבלי שתהיה מוגדר או כפוף אליהם.
כן, אני בכובע של איש הציבור, בכובע של חבר הכנסת, בכובע של יושב בשולחן הממשלה כשווה בין שווים, ויכול להביא החלטות ולקדם החלטות ויוזמות, בטח שאני יכול לעשות כל דבר על פי תקנות הממשלה. ולכן חוק יסוד הממשלה מאפשר לי כל כך חופש תמרות בלי שום קשר. אבל בעצם, לעצם העניין, אני חושב שמספיק לי מה שאני עושה היום הזה, שאני בעצם נחשף שאני הולך להציל יהודי שנמצא באחד ממדינות ערב, ואני אציל אותו. זה שווה את כל התיק הזה, לעומת לפיד שידבר רק בכנסת.
הבנתי. עצם העובדה ששר שמשתייך למיעוטים במדינת ישראל, מיעוטים, אנחנו מדברים על המגזר הדרוזי שהוא שותף לביטחונה של ישראל, חלק מהחברה הישראלית, אבל בכל זאת לראשונה שר של בן העדה שיושב סביב שולחן הממשלה, זה כשלעצמו מעשה שהיה צריך לעשות, נכון?
קודם כל ראית את הפגנת הכוח של ראשי העדה, וכל העדה בעצם פעם ראשונה אי אפשר היה להיכנס לכנסת, פשוט אנשים נתקעו וחזרו לצפון, ממש לא נעים לי, ואני מתנצל גם בשיחה הזאת מולם, הרבה כועסים, חשבו תמיד שכל השבעה, בקושי מלאים כמה כיסאות, ופה באו בהמונים, מאות אלפים, ואני מאות באלפים.
כשאתה מדבר על לסייע ליהודי שנמצא בבית כלא באחת ממדינות האויב, גם הנושא הזה שהוא מאוד רגיש, ויש עליו צנזורה, גם עליו שמענו ביקורת, על כך שאתה מתבטא על העניין הזה בצורה חופשית, וחושף דברים שהציבור לא אמור לשמוע לטובתו של האיש והמאמצים לחלצו משם.
אני מציע לך שתרד את התקשורת היום, איך שמדברים שהפוך על הפוך היום כבר, שאם לא הייתי חושף אותה לא הייתי מציל אותו. ואני שמח שאני חשפתי אותה, מכיוון שככה עצרתי את האפשרות להוציא אותו להורג, הצלחתי לדבר איתו, מה שאף אחד לא עשה, וגם מצבו ידוע לי היטב, ואני גם חושב שהמהלך שעשיתי עם גורמים של ניהול וסע ומתן על כופר לשחרר אותו, אני חושב שזה רק שלעצמו הצלת נפש, ולא אלה שבעצם עצרו אותי ולדבר. קודם כל התגלה היום שזה לא פרשה ביטחונית, וכל הדברים שדיברו זה לא בדיוק מה שאמרו.
השאלה היא האם בנושאים כאלה, השר קרא, ושוב עם כל הכבוד והניסיון שלך בנושאים רגישים אחרים עם כל מיני מדינות שכנות לנו, האם אתה לא אמור להתייעץ עם מישהו? יש גורמים ביטחוניים, מדיניים, משרד החוץ, כל מיני גורמים שאתה אמור לקבל החלטה משותפת איתם, ולא להתנהל כמו שאתה רואה את הדברים. עם כל הכבוד אני אומר, יכול להיות שאתה צודק, אבל אם היה לך גיבוי אנשים שממונים על העניין הזה, אולי גם הביקורת לא הייתה נשמעה.
א', לא היה צו איסור פרסום. דבר שני, צו איסור פרסום לא חל על המקומות הללו. דבר שלישי, המשפחה פנתה אליי, והיא ביקשה, זלגו לדמעות שאמרו לי, אין לנו חוץ ממך לטפל. אני ראיתי בצורך לפעול מהר. מישהו חשב שיותר חשוב הקרדיט, ואני אומר לך בוודאות, אנחנו הולכים להציל את הילד. אם לא הייתי עושה את זה, הילד לא היה ניצל. ועצם העובדה, מאז שיניתי את כל התאומים, כולל עד היום שהצנזורה התקשרה אליי ואמרה לי בבוקר, אנחנו מרשים לך להמשיך לפעול ולטפל, ואני הולך להשיג את הכופר בתרומות, ואני פונה לכל אזרחי ישראל לבוא לסייע ולתרום להצלת יהודי שנמצא במצוקה, מאוים, בריאותית, התדרדר מאוד. ואני ברשותך אומר את הטלפון שאפשר אליו להתקשר כדי לתרום בשידור חי הזה, 1-700-700-107, 1-700-700-107. זה מאוד, זה בדיון שבועים, זה הצלת נפש, נפשות, וזה הדבר הכי חשוב שאפשר לפעול באופן ציבורי, ואין דבר יותר עילאי מלהציל נפש בישראל.
תגיד, את כל זה היית יכול לעשות גם כחבר כנסת, או גם כסגן שר. מה המעמד הזה של שר מוסיף לכוחך בפעילות הזו?
אני קודם כל גושפנקה יותר רשמית, ממלכתית, לפעול למען אזרחי ישראל בכל ערוץ שאני רואה לנכון, מכיוון שאני מייצג את הממשלה. א', זה משולב, מכיוון שבמקרה הזה שהוא מקרה גבולי בין זה שהוא יהודי לבין זה שהוא ישראלי, בין זה שהוא בעצם מדובר בפרשה שיותר יש לה פן אזרחי פלילי, הוא צריך פה למצוא את הערוצים הנכונים כדי לסייע. וכשאני פונה כשר היום לסייע, אין לי ספק שאני נשמע יותר ממלכתי, יותר אמין הפנייה שלי, והעובדה שכבר התקשרו רבים והחלו לתרום למענו, ואני יודע כמה שזה חשוב מהר לאסוף את הסכום הזה, כולל מחול, זה אומר שמאמינים לכל מילה שאני מוציא מפי, כי המטרה היא אלאית של להציל יהודי שנמצא במצוקה באופן
שמעת את החברים שלך בליכוד שחושבים שהם קודמים לך בתפקיד הזה, היה לפחות אחד שאמר את זה בגלוי, יש אחרים שמדברים ככה במסדרונות, אתה מודע לזה?
לא, אני לא מודע לזה, מכיוון שהמינוי שלי עבר פה אחד בממשלה, ופה אחד חברי סיעתי הצביעו לו. ואם מישהו חושב שהוא ראוי, היה צריך לשכנע את ראש הממשלה, וראש הממשלה שם מדד של מי שראוי לכהן כשרים, הוא קבע שהמדד לא הרשימה לכנסת, אלא הוותק והנאמנות. ואם אתה תסתכל במדד הזה, איפה אני נמצא,
מבחינת הנאמנות לנתניהו, כן, על זה אין ויכוח, וגם אם יהיו נגד ראש הממשלה 7,000 תיקים, אתה לצידו, וזה מוחש כבר שנים רבות.
לא רק זה, הנאמנות לליכוד, לא ולדרכו, ולערכים שלו, ולאידיאולוגיה שלו, וגם לוותק שאני נמצא לידו ובליכוד. אתה תראה שאני נמצא מקום ראשון, ובין כולם, ועדיין לא מוניתי שר.
אני מודה לך על הדברים, השר איוב קרא, תודה רבה לך.
תודה גם לך.
שלום לסגן שר אוצר, חבר הכנסת איציק כהן, הרב יצחק כהן, שלום ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
שלומך בימים אלו?
ברוך השם.
איך זה ש... אנחנו בסדר גמור, רק אתה יודע, קצת ככה מבואסים הייתי אומר בלשון העם. 2,500 יחידות דיור. מה, אין חרדים במדינה? כלומר, מה, תסביר לי את זה.
החרדים כלולים בכל תוכנית שמשרד האוצר עושה. בכלל, אם זה בערים החרדיות, אם זה בתוכנית למשתכן, ובכלל, יושבים...
אתה עברת על רשימת 2,500 יחידות דיור שפורסמו היום, איפה הן ממוקמות? רק 87 יחידות דיור בביתר עילית. זהו. 2,500, כן? לא תגיד 300 יחידות דיור.
יושב פה צוות ששוקד על התוכנית פתרון מצוקת הדיור החרדית. אני עוקב אחרי זה מקרוב. אני מאוד מקווה שהתוצאות יהיו חיוביות. עכשיו, כשאתה אומר חרדים, אתה צריך להבין ככה. ערים חרדיות זה ביתר, עילית, מודיעין, עילית, אלעד. זה ערים חרדיות הומוגניות. אתה צריך גם לדבר על שכונות בתוך ערים מעורבות. ושם אני חייב לומר לך שישנה בעיה עם ראשי ערים. ראשי ערים צריכים פשוט לרדת מההתנגדות הגורפת שלהם, להקים שכונות חרדיות בתוך הערים המעורבות. וזה לדעתי עיקר הבעיה.
הבנתי.
תגיד, אז זה צריכים להתגבר, וצריכים להתגבר מהר.
אני רוצה לדבר איתך על התקציב לירושלים, אבל לפני זה, אולי קצת שהתשובה שלך תהיה יותר מחייבת, אולי נשמע קטע שהתרחש אתמול במליאת הכנסת, ציבור שלנו פחות חשוף לדברים האלה, אז בוא נשמיע לו את מה שאומר שר האוצר אתמול מעל דוכן הכנסת, הנה הדברים.
תגיע אליך זה יגיע, ואם לא, אז לא. אני שוב רוצה להודות לחברי הכנסת, לסגני איציק כהן. איציק כהן ידידי, לגבי באמת כל השוק, שוק הביטוח, שוק ההון, שנעשית שם עבודה מדהימה, שנעשית שם עבודה גדולה, רפורמות באמת מהגדולות שהיו בשנים האחרונות. איציק ידידי, אם אני אגיד ש-90% אתה, 10% אני, זה גניבת קרדיט. זה 100% אתה. תודה רבה.
או, 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 או.
איזה סיומת. תודה רבה לשר האוצר.
מה? חבר הכנסת איציק כהן, סגן שר האוצר, מקבל קרדיט כזה מהשר הממונה עליו, אז או שאתם מאוד מאוד חברים טובים, או שיש דברים שאנחנו לא יודעים.
אתם עדיין עסוקים בקרדיטים.
הוא עסוק בקרדיטים.
אבי יקר. בסדר, הוא יביא יקר מאוד, שר האוצר מאוד מאוד קואופרטיבי.
תגיד לי, איך זה שהוא לא מתרומם בסקרים, עם כל הדברים הטובים שאנחנו שומעים עליו, ושומעים עליו דברים טובים?
היום היה סיכום שנת הכספים ב-2016, עם תקציב של 2015, הוצבו כל כך הרבה דברים טובים, באמת כל כך הרבה דברים טובים, גם השיתוף פעולה שלו עם הציבור החרדי.
אז מה, הציבור לא רואה את זה?
הרב הרי זה, הציבור כנראה עדיין לא רואה את זה, אבל עשה ככה דוגמה פשוטה, תוכנית חיסכון לכל ילד, שזה משהו מאוד 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 דרמטי. זה לא היה יוצא אם שר האוצר לא היה...
כן, אבל זה במסגרת הסכמים קואליציוניים לכך שצריך להחזיר את קצבאות הילדים, אז הוא מצא...
לא, הסכמים קואליציוניים בקצבאות ילדים, תוכנית חיסכון לכל ילד זה דבר ש...
שזה במסגרת הקצבאות ילדים, במקום להעביר כסף ישירות להורים... בסדר, זה דבר טוב, יפה ונכון, אבל...
לא, אבי, כל כך הרבה דברים חברים, הורדת מיסים, הקצבאות, תוספות לבריאות, תוספות לחינוך, תוספות לרווחה. גם ההצלחה הגדולה בנושא הכלכלי, אבל מדינת ישראל כמדינה שהיא בכלכלה יציבה.
כן, אבל ראינו שרי אוצר שמצליחים למנף את הדבר הזה גם לכוח הפוליטי. הרי אם אנחנו בשנת בחירות בעקבות פרשיות נתניהו, כחלון נמצא בבעיה למרות העבודה הקשה הזו, אני שואל, אתה יודע, אני לא שואל אותך כאילו אתה כחלון, אבל אתה צופה מן הצד, אתה רואה את העבודה שלו, ואנחנו באמת מתקשים להבין מה קורה שם.
בסוף האמת, בסוף יוודע, בסוף הציבור ידע בדיוק. אני חייב גם לציין את השיתוף פעולה שלו עם הציבור החרדי. השיתוף פעולה שלו עם אריה דרעי, עם שר הפנים, שראש התנועה. לציבור החרדי מעולם לא הייתה כזו עדנה עם שר אוצר, רק בתקופה של משה כחלון.
טוב, בוא נעבור לנושא הבא.
סליחה, אני רוצה משפט אחד. הצלחות הכלכליות של שר אוצר, זה חסרות תקדים.
שמעת ש...
מדינת ישראל עם הכלכלה, אחר הכלכלות היציבות בעולם. אוקיי.
אנחנו נעביר את ההקלטה הזו ללשכת שר האוצר, ככה שנהיה אחד אחד. שמעת את האיומים של ראש עיריית ירושלים? איומים, אתה יודע. הוא באמת חושש שבלי התקציב שהובטח לו על ידי משרד האוצר לירושלים, העיר במצוקה, הוא יצטרך לשבות.
קצת נעשה סדר, אוקיי? משרד האוצר מסייע לירושלים במיליארדי שקלים. רק השקעה בתוכנית תחבורה עומדת על 20 מיליארד שקל. בכבישים ועשרת המונים. כן, 1.5 מיליארד לעברת בתוכנית הדסה. ההתנות הכלכלית של ירושלים מאוד מאוד חשובה למשרד האוצר ולשר האוצר, מה שככה במיוחד. אוקיי, תוכנית פיתוח ותיאום מהר בעשור האחרון רק, 2.5 מיליארד שקל. עכשיו, ישנו תקציב, כן? שהוא תקציב מענק אווירה. ששנה שעברה הוא עמד על 490, כמעט 0.5 מיליארד שקל. והשנה, הובטחנו שהוא יגדל, יגדל 5%, כמו כל התקציב שהתקדמו ב-5%, הוא יעמוד מעל 0.5 מיליארד שקל. הוא יגיע ל-525 מיליון ש"ח. אז אני לא מבין איפה הטענה. אני באמת לא מבין איפה הטענה. אני כשיושב על מספרים, מכיר את המספרים מקרוב. ואלה עובדות. אז לא יודע מאיפה הוא יצאת המספר 800 מיליון. לא יודע מאיפה, מי ימציא את המספר הזה.
הוא לא קיבל
אף אחד. פה באוצר לא מכירים את המספר הזה. תקראת התקציב שהוא קיבל ב-16, שהיה 499 מיליון, וזה אמור לגדול ב-5%, אמור להגיע ל-525 מיליון. זה התקציב שלו. זה נוסף כל הדברים שאומרים לך קודם, כן?
כן. זה לא הבטחה שניתנה לו... תראה, הוא כותב ככה, בוא נקרא לך מתוך המכתב שלו. בחודשים האחרונים, לאחר מסע ומתן בין עיריית ירושלים לבין משרד האוצר, הוסכם כי מענק הבירה ראוי לירושלים יעמוד בשנה זו על 800 מיליון ש"ח. לצערנו, הבטחה זו שניתנה על ידכם, נותרה ללא כיסוי, ואינכם מצליחים להעביר את הסכום עליו התחייבתם. הוא מפנה למשרד האוצר ואומר, אתם התחייבתם, אתם נקבתם בסכום.
אז בוא, אבי, אני אגיד לך באחרות, מה שהובטח לו, יקוים. הובטח לו שהתקציב של שנה שעברה שעמד על כמעט 0.5 מיליארד שקל, יתקדם עוד 5%, אוקיי, ויגיע ל-525 שקל. זה הגידול ל-5% לעומת 2016, אוקיי, זה גם שיעור הגידול בסיום שנתי המיוחד לירושלים. והוא גם זה לשיעור הגידול השנתי בתקציב המדינה.
כלומר, ה-800 מיליון שעליו הוא מדבר, זה מספר שהוא המציא?
בוא, אני אומר לך מה עובדות. מה שהקראתי לך זה עובדות.
כן, גם הקראתי לך את מה שהוא אומר, אז יש פה, מתווכחים על העובדות, אז אני שואל אותך.
אז אוקיי, אז אני אומר לך שמה...
כלומר, מהיכרותך את משרד האוצר, המספר 800 מיליון הוא המצאה, אין לו שום בסיס, איש לא הבטיח.
המספרים שאני הצגתי לך, זה המספרים שהתחייבו אליהם, זה המספרים שירדו בהם. זה מספרים, סכומים אדירים, זה למעלה חצי מיליארד שקל. בנוסף, כל מה שאמרתי לך קודם, כל המיליארדים. אז בואו נכנס לפרופורציות. עם כל הכבוד, יש לנו הרבה כבוד לברקת, הרבה כבוד לירושלים. הם דואגים לה, לא הם דואגים לה, לא הם מגיעים לתקציב שהוא למעלה מחצי מיליארד שקל.
אוקיי.
ואני אומר לך, ובאמת כדאי שגם שראש ירושלים קצת יטה אוזן ויקשיב גם לציבור החרדי בעירו.
מה, בענייני השבת?
כל הנושאים. מה שכן, מה שאנחנו לא יכולים להגיד על השר כחלון. עולם התורה נהנה בתקופת השר כחלון, מה שלא נהנה בשום תקופה.
המפלגה היחידה, אגב, בקואליציה, שתמיד יש את האימותים בנושאי דת ומדינה, זה מפלגת כולנו.
אני לא יודע.
מה, אני אזכיר לך את החוקים שעברנו כאן, את סוגיית הרבנות הראשית, את הגיורים, דברים שהמפלגה הזו ניסתה לקדם, על הראש של הציבור החרדי, חוק הכשרות שעכשיו מקודם בכנסת.
הרב ארי דרעי, יושב-ראש התנועה, תמיד מגיע להבנות והסכמות עם שר האוצר. הם עובדים בשיתוף פעולה.
הוא גם הגיע להבנות עם ניר ברקת.
אני לא יודע. לגבי ההבנות שאני אומר לך שהמספרים שהקראתי לך, מספרים מאוד מאוד מרשימים, מאוד משמעותיים, זה המספרים ששר האוצר התחייב עליהם, משרד האוצר, ולכן יעמוד בהם.
סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, תודה רבה לך.
שרות טובות, כל טוב.
סגן ראש עיריית ירושלים, הרב יצחק פינדרוס, שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
אומר לנו כאן סגן שר האוצר שהסכום 800 מיליון שאותו נוקב ניר ברקת כסכום שהובטח לו על ידי משרד האוצר לעברה לירושלים הוא סכום דמיוני שאיש לא הבטיח לו. אתה יודע לעשות לנו סדר?
א', מנכ״ל משרד האוצר כן התחייב לראש העיר בעניין הזה. אני גם יודע מיושב ראש ועדת הכספים בדיון שהיה שהוא אמר שהוא גם מודע להתחייבות הזאת. זה דבר ראשון. ולכן אני לא יכול לומר לך מעבר לדברים האלה שאומר מנכ״ל משרד האוצר, אבל כנראה שיש שני משרדים באוצר, יש מנכ״ל משרד האוצר ושר האוצר, ויש גם עוד גופים במשרד האוצר שלא עומדים אחרי התחייביות. דבר שני, יש מציאות. ירושלים היא עיר הבירה, והיא עיר הבירה של העם היהודי, ובסופו של דבר היא לא תל אביב. ואני אזכיר לך, אתה יודע, אנחנו היום רגילים לדבר על ארצות הברית, גם בארצות הברית יש את ניו יורק, ששם יש את המשרדים ואת התעשיות ואת הדברים, ויש את וושינגטון שעיר הבירה, ואין ספק שבסוף הממשל הפדרלי משקיע בוושינגטון יותר כסף, כי יש פחות עסקים, בטח במדינה כמו במדינת ישראל, שרוב ההחזקה של העירייה בארנונה זה בארנונה לעסקים, וברור לכולם שיש יותר, באופן טבעי, בגוש דן יותר עסקים מאשר בירושלים, אבל ירושלים זה לא יורד מחשיבותה, ומדינה צריכה להיות חלק מהעניין הזה, או שהיא תשנה את החקיקה ותעבוד על פי בסיס הכנסה או דבר כזה או אחר. ולכן לא יכול להיות שמדינה מתעלמת מעיר הבירה, שהיא בירת העם היהודי. זה לא רק, אתה יודע, זה לא רק איזשהו משהו וירטואלי כזה שאפשר לדבר עליו, ירושלים, כולם רוצים להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, אבל ירושלים לא רלוונטית כשמגיע לתקציב, וזה דבר שלא ייתכן.
כשאנחנו מדברים על ה-800 מיליון ויש הבטחה על כסף שכבר יעבור של 600 מיליון, ה-200 מיליון הללו זה קריטי, זה משמעותי לפי איך שאתה מכיר את המספרים?
אני אומר ככה, באופן הברור ביותר, יש הוצאות בגידול של פינוי השפעה, בגידול בדברים הזה, בגידול בשכר, בגידול בדברים שהם באופן אוטומטי עולים, של סדר גודל של 170 מיליון שקל. שנה שעברה קיבלו מהאוצר 625 מיליון שקל. זאת אומרת שבלי עוד 175 מיליון שקל, עיריית ירושלים לא יכולה לתפקד, אלא אם כן היא תקצץ. עכשיו, לקצץ בעיריית ירושלים, וכל מי שגר בירושלים יודע, שיש מעט מאוד עובדי זבל באופן יחסי, מעט מאוד עובדי ניקיון ותחזוקה באופן יחסי, מעט מאוד, אתה יודע מה, בירוקרטיה, אנשים מתלוננים שמחכים בתור לתכנון ובנייה, מעט מאוד פקידים באופן יחסי, מעט מאוד עובדי רווחה באופן יחסי. לכן, אתה יודע, אפשר לקצץ ולהפסיק לתת שירותי רווחה, ולהפסיק לתת שירותי ניקיון, ולהפסיק לתת את כל הדברים, אלא אני לא חושב שזה כבוד, לא לעם ישראל היושב פה בארץ ישראל, ולא לעם היהודי היושב בכל העולם כולו, שהמקום הכי חשוב לעם היהודי, לא יהיה קייאה וקנאה למקום שהוא אמור להיות חשוב.
אז בדרך...
לכן אני חושב שזה מאבק שצריך להיות של כולנו.
בדרך לשביתה, לפחות כך כותב ראש העיר, אם התקציב הזה לא יועבר, נמתין האם האיום הזה גם יתממש, או שהכסף יגיע לפני, או שיקרה משהו בדרך. בואו נדבר רגע על הבנייה ברשותך, רבי פינדרוס, אנחנו שומעים בשבועות האחרונים על כל מיני תוכניות בירושלים, בצפון ירושלים, אתרות, רמת שלמה ודברים נוספים, גם בעקבות הסרת הקפאת הבנייה שהייתה עד עכשיו. מה אתה יכול לבשר לציבור שמאזין לך עכשיו, בצורה מעשית, על בנייה עתידית בירושלים?
אני חייב לומר גם פה, אני לא איש בשורה. הסיפור של אתרות הוא רעיון שמתגלגל בעיריית ירושלים כבר הרבה מאוד שנים, ועד לרגע זה הייתה התנגדות גורפת של ראש העיר לרעיון הזה. אני לא יודע שהעמדה הזאת השתנתה, ודרך אגב, הסיבה שהוא התנגד זה כי הוא טוען שבשביל להחזיק את העיר הזאת צריך יותר אזורי תעשייה. אז יכול להיות שאם האוצר היה מבין שבסופו של דבר הוא צריך לסייע בהחזקת העיר, ראש העיר היה פחות לחוץ מהעניין הזה של אזור התעשייה, והיה משחרר את זה למגורים. במקומות האחרים, אנחנו כרגע בשיח, גם עם ראשי הסיעות בכנסת, שבוע הבא נפגש איתם, גם עם בתוך העירייה, לראות איזה תוכניות יועדו לציבור החרדי, שהדרישה שלו היא ברורה, שלפחות 40% מכל תוכנית, איפה שלא יהיה, איך שלא יהיה, יועד לציבור החרדי. יש כרגע מסע ומתן, יש דיונים על רכס לבן, יש דיונים על גבעת הבטוס, יש דיונים על ארנונה, על כל המקומות האלה. אני בטוח, ולפחות אני מעריך שגם כך יהיה, בכיוון שיש חלק גדול מחברי מועצת העיר כידוע, הם דתיים וחרדים, אז בסופו של דבר, גם בוועדות התכנון, גם במועצת העיר, אם יצטרך להיות מאושר הסכם, הציבור החרדי לא יקופח.
שמעת את הדברים של סגן שר האוצר קודם, והוא אומר לניר ברקת, כדאי שהוא ילמד משר האוצר איך מתחשבים בציבור החרדי. עכשיו, זה משפט מאוד נחמד, אבל הוא חרדי שנמצא ליד שר האוצר, ואתה חרדי שנמצא ליד ראש העיר. אתה חותם על המשפט הזה?
אני אין לי מושג, אני לא חושב איך משה כחלון עובד עם הציבור החרדי, אני יודע איך ניר ברקת עובד עם הציבור החרדי. יש כמובן, יש תקופות יותר טובות, יש תקופות פחות טובות, מערכת פוליטית מטבעה היא כך. כרגע אנחנו בשיח מאוד, הייתי אומר, מתמיד עם ראש העיר, בשיח טוב באופן יחסי עם ראש העיר. היו לי תקופות פחות טובות, אני לא אכחיש, אני חושב שהיום זו תקופה יחסית יותר טובה, ישנם גם היום...
למרות משבר השבת שנמצא בעיצומו.
אני לא הייתי קורא לזה משבר השבת, יש דיונים גם על נושא השבת, גם על נושא פריצת הסטטוס קוו, אני לא חושב שבכולם השם ראש העיר, יש מציאות מסוימת בירושלים, אני חושב שאנחנו כן בשיח עם ראש העיר איך להתמודד עם זה, יש גם שיח של ראשי עשיות, יש גם ועדה, נכון שתקשורתית זה נחמד מאוד להגיד שיש משבר ויש כרגע...
כלומר, אם יש בחירות וניר ברקת מתמודד שוב, לא מן הנמנע שישאלו אותך ואתה תמליץ להמשיך לתמוך בו.
אני לא יודע מי היה מועמד שיעמוד מנגד. בוא נאמר ככה, אם יעמוד נגד ניר ברקת מועמד שומר שבת, אין ספק שאני עדיף מועמד שומר שבת. אם יעמוד מועמד חרדי, אין ספק שאני עמוד מועמד חרדי. אתה שואל אותי אם יעמוד מועמד חילוני אחר, אני מעריך שאני עדיף את ניר ברקת.
הרב יצחק פינדרוס, סגן ראש העיר, תודה רבה.
תודה רבה גם לך.
ערב טוב. אנחנו נצא עכשיו לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אוסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101.
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים והרשמה 1-700-555-714.
חדש בבני ברק, פיצה פוד, 100% של גבינה אמיתית, ועכשיו במבצע צהריים מזמינים משפחתית ראשונה ומקבלים את השנייה ב10 שקלים בלבד. משלוחים חינם, פיצה פוד בבני ברק, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. חייגו 03-628-1181.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מי"ד טבת עד ב' בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה.
היי, אתה. כן, כן, אתה. עולם הנדלן מעניין אותך? הנה ההזדמנות שלך. התקשר עכשיו למכון מנוף כוכבית 2780 והרשם לקורס אשר יעניק לך ידע מעשי בתחומי ההשקעות והיזמות של עולם הנדלן. מנוף, השער שלך לעולם הנדלן, כוכבית 2780.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244, 03-652-5244.
כשהבנק אומר לך לא, אמריקן קרדיט כאן בשבילך. עד 100,000 שקלים לכל מטרה ובלי ערבים. אז בוא לפגישה אישית עם אחד מיועצי ההלוואות שלנו ותקבל כאן ועכשיו את ההלוואה שאתה צריך. אמריקן קרדיט, כוכבית 5787.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לניצב בדימוס משה מזרחי.
ערב טוב.
לשעבר ראש אגף החקירות והמודיעין. יש ניסיונות לחבל בחקירת נתניהו, כך מאשים המפכ"ל רוני אלשיך, שמתייחס לפרשה הזו, ואומר כי הניסיונות להשמיץ חוקרים שמעורבים בפרשות נתניהו, במשמרת שלי, דבר כזה לא יקרה, המשטרה תעשה את שלה. אני רוצה לשאול אותך, האם יש באמת לחצים באופן אישי, מההיכרות שלך עם התחום והעבר שלך, על חוקרים שמתעסקים בפרשות נפיצות כמו הפרשה הזו?
הקריירה שלי הייתה רוויה בעניינים האלה. לצערי אני אומר, זה כללי משחק שנוהגים פה כל פעם שיש חקירה ציבורית, שבו הולכים לגופם של החוקרים והפרקליטים והטובים, ומפעילים בין לחץ תקשורתי, בין בהשמצות, בין בכל מיני פרסומים.
לחץ תקשורתי בו... זה עוד כלי מותר, אתה יודע, זה בסדר, יש תקשורת.
לא, אלא אם כן זה פרסום מכפיש מכוון, ואלה דברים שהיו לא פעם ולא פעמיים, ושזה in a way בסדר, אבל זה קצת מעניין, משום שפה הלחץ, עליו דיבר המפכ"ל, הוא לחץ לא גלוי, שזה מאוד מטריד, ומאוד חמור, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה תוכנו ומי הפונים. אני סבור שהיה מאוד ראוי לחשוף את זה, ולדבר בדיוק מאיפה זה הגיע, ולמה ומה בדיוק עושים סביב העניין הזה. וזה הגשת של תלונות סרק לפעמים, או פרסומים, או
שימושי... אז אני רוצה לשאול אותך, לעשות הבחנה. תלונות נגד חוקרים, לגיטימי שהתלונות ייבדקו. לחץ בתקשורת, כמו שאתה אומר, כל עוד והוא ענייני, לגיטימי. השאלה אם יש לחצים מסוג זה, שמישהו, מאן דהוא, מרים טלפון לחוקר ואומר לו, תשמע, יש לי עליך סיפור X, אם אתה לא עושה 1, 2, 3, אז יקרה 4, 5, 6. ואם מישהו מסתכן לדבר ישירות מול חוקר משטרה, ושם את קולו ואת נפשו בעניין הזה.
שיחות כאלה אמורות להיות מטופלות במישור הפלילי, לא בתגובה משטרתית לתקשורת. זאת אומרת, סוג שיחה כזה שמופנה ישירות, לא תלונות העקיפות מהסוג הזה שאתה מדבר עליהן, כן? שזה מה שמנסים לעשות. אבל אם מישהו הרים טלפון למישהו, אני מאמין שאם ככה זה נעשה, וזכה לאיום, גם אם זה אלמוני, אני מאמין שמישהו
שזה כבר עניין, זה עניין כבר פלילי. אז כלומר שכל הלחצים האחרים שהם לא מהסוג הזה, הם לגיטימיים. כלומר, אז על מה הביקורת? הנה, עכשיו אנחנו בכלי תקשורת, אני מעלה פרשן או עיתונאי, שיש לו איזה תזה שאומרת שיש כאן מאמץ ומוטיבציה מרבית של המשטרה להפיל את ראש הממשלה. הנה, הוא הפעיל לחץ על החוקרים. נו, אז מה?
אני לא אומר שהלחץ הזה משפיע על דרגי המקצוע, אלה שעושים את מלאכתם. אבל זה נותן תחושה מאוד לא נוחה, שאתה תוקף את מערכת אכיפת החוק, במקום שבו הם צריכים לעשות את עבודתם, בטענות שהן טענות סרק כאלה ואחרות, כן? אז זה בסופו של דבר מייצר סוג של אווירה שהיא לא בדיוק נוחה לסיביל סרווינט שמבצע את תפקידו כדת וכדין. אלה לא דיבורים שהם ראויים במדינה נורמלית ומתוקנת, כאשר אתה תוקף את המערכת שמשיקולים זרים היא מבצעת חקירות פליליות. תסלח לי שאני אומר לך את זה, אבל זה סוג של מתקפה לא לגיטימי לחלוטין להטיל דופי בשיקוליה של מערכת האכיפה ששיקולים זרים מניעים אותה וכו'.
אוקיי. תגיד, מה אתה אומר על אזרח מן השורה שעוקב אחרי כלי התקשורת, אחרי מה שמתרחש במדינה, ורואה שנתניהו בשלטון 8 שנים, ופתאום בתוך חודשיים, כאילו לא היו כאן 8 שנים קודם, בתוך חודשיים ימים, המשטרה מוצאת נגד ראש הממשלה 4 פרשיות באופן מתוזמן, ומתחילה לחקור פרשייה אחת, פרשייה שנייה, פרשייה שלישית, עכשיו היו שמועות על פרשייה רביעית, והוא אומר לעצמו, נו, הכל מכור, מה, איפה הם היו? פתאום עכשיו כל החקירות יוצאות באותו תאריך? מה אתה עונה לו?
לא, טבען של החקירות האלה, כאשר אתה מתחיל לחקור סוגיה מסוימת, שתוך כדי תנועה, וזה קורה חדשות לבקרים, כשאתה מתחיל לחקור ולאסוף חומר בנושא מסוים, אתה נתקל בדרך, זה קורה עשרות פעמים, אתה נתקל בדרך בחומרים כאלה ואחרים, בדיוק כמו שקרה עם אולמרט דרך אגב, עם אולמרט היה צבר חקירות לא פחות ממנו אם לא יותר. ותוך כדי החקירות האלה נתקלו בדרך בסיפורי טלנסקי לדוגמה, שהוליד גם את ראשון טורס לדוגמה. אלה דברים שלא היו מונחים במערכת ומישהו חיכה לטפל בהם. הם ביצעו חקירה ותוך כדי חקירה עלו חומרים...
נפתחים נוספים נוספים ואז מוביל לחקירות נוספות.
נכון, זה אבן מתגלגלת לפעמים, וכאשר אתה מרים את השטיח, אז לפעמים עוד צפים למעלה הרבה חומרים. שלא היו מתחת ליד שלך קודם.
כן. אתה הרבה שנים בעולם החקירות, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה ניתן באמת לעבוד בצורה אובייקטיבית וסטרילית, כשאתה מתעסק עם חקירה שהיא כל כך מתוקשרת, שנכתב עליה ונאמר עליה מבוקר ועד לילה, אתה לא יכול לעבוד יום אחד מתחת לרדאר.
תראה, היכולת המקצועית של המשטרה... סך הכל זה בתחילת חקירה, זה לדאוג באמת שהחקירה תהיה סמויה מן העין, ולדאוג שכמה שפחות פרטים יתגוללו בחוצות. אתה לא יכול אבל לשלוט בזה כאשר החקירה מתחילה להתגלגל וחשודים נחקרים כבר באופן פומבי. קשה לעצור את זה כי המעורבות של הרבה מאוד אנשים כבר נכנסת לתוך המשחק. בכל צד מושך לאינטרס שלו ומפזר את הדברים שמשרתים אותו במידה כזו או אחרת. ולכן בסופו של דבר,
כלומר שההדלפות על מה שקורה בחקירה הם בעצם אבנים ש... ומכשולים שמקשים על החוקרים להתקדם.
לא מצד... פעם, אני אומר לך את זה באחריות. והרבה פעמים הדברים ממש, לא שאני טוען חלילה שאין דברים כאלה גם במשטרת ישראל ושאין דליפה משם.
על זה אני רוצה לדבר איתך.
אבל אני אומר לך שיש ועוד איך, אבל לא פעם ולא פעמיים, במקרים שנראו על פניהם כאילו זה ברור לחלוטין שבא מהמשטרה, אני אומר לך באחריות גמורה לגמרי שזה לא בא משם.
התמלילים משיחת נתניהו ונוני מוזס, אותם תמלילים ששבועיים ימים רק מדברים עליהם, על מי אמר למי, מה נקודתיים, אלו תמלילים שאתה יודע, ברור מאיפה הם באו, הרי לנתניהו...
אני לא בטוח, אני לא כל כך בטוח דרך אגב, אני מזכיר לך שהתמלילים האלה והקלטות האלה נתפסו אצל מאן דהוא והיו בידיים של אנשים אחרים.
אותו מאן דהוא היה מוציא תמלילים אחרים שמוציאים את המאן דהוא השלישי טוב יותר, הוא לא היה בוחר בתמלילים האלה.
אני לא כל כך בטוח שמה שיצא זה הפאנץ' ליין. אני אומר לך את זה. ואני קשה לי להאמין שמישהו מחזיק את זה ומוסר את זה החוצה בדרך כל כך בוטה. ואני מכיר את זה, שככל שאתה מנסה לשמור, כשיש צדדים נוספים לסיפור, שאתה אף פעם לא יודע מה האינטרס שלהם ואת מה זה משרת כביכול. שפתאום אתה מוצא חומרים שמתגוללים והם לאו דווקא מדויקים, אלא מישהו זוכר או מנסה לשחזר את השיחה כמו שהיא הייתה או דברים מהסוג הזה. נחכה כשהדברים ייפתחו לחלוטין ואפשר יהיה לבדוק באמת את מידת ההתאמה או רמת העם.
כן. בסוף חוקרים הם גם בני אדם, וכמו כל אחד שעובד קשה הם רוצים בסוף קרדיט, וקשה... אתה יודע, לראות חוקר שראש ממשלה בישראל, איש חזק, נופל לידיו, והוא יכול לקצור את הקרדיט על כך שבגלל החקירה שלו, אותו ראש ממשלה עזב את השלטון. זה לא מעורר מוטיבציה פסולה?
לא, חס וחלילה. בוא אני אגיד לך, גם מניסיוני שלי ושל אחרים, אני קורא לתיקים האלה תיקים קוברי קריירה. הם לא מביאים אותך לשום מקום טוב. ואני רוצה להגיד לך שהמערכת עצמה לא ממש שמחה כשנופלים לידי החקירות האלה. זה מצב שהוא מאוד מלחיץ, כי בסופו של דבר אתה חוקר אנשים שיכולים להיות אחראים על גורלך ביום של מחרת ועל גורל הארגון שאתה שייך לו. זה ממש לא כמו שנדמה מבחוץ. ואנשים משלמים לא פעם מחירים על העניין הזה שהם ביצעו את עבודתם באופן נאמן ועד הסוף. ואני מצפה גם ממערכת, גם אתה כאזרח מצפה שהמערכת תנהג באופן שוויוני.
זה, זה, זה ברור, זה ברור.
כן, ואתה רוצה לחיות במדינה שלא עושה הנחות, ולשבחנו אנחנו עדיין במדינה כזאת. אנחנו צריכים ממש לשאת על נס את זה.
משה מזרחי, ניצב בדימוס במשטרת ישראל, לשעבר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה. תודה רבה לך.
בבקשה.
ערב טוב, עכשיו אנחנו עוברים אל הרב נפתלי ליבסקר, שלום לך הרב.
שלום, ערב טוב.
מנהל אגף השלוחים בצעירי אגודת חב"ד, ואנחנו מדברים על כינוס השלוחים של צעירי אגודת חב"ד, שמתקיים כבר בפעם ה-20 בארץ. זה לא כינוס השלוחים הידוע, ב-770, שהתרחש לפני כחודש. אנחנו מדברים על צעירים של צעירי אגודת חב"ד. מה ההבדל אגב?
אז בואו רגע, נעמיד כמה דברים על דיוקם. ראשית, אנחנו בכינוס ה-30, לא ה-20. כינוס הראשון של שליחי חב"ד בישראל, לפחות כינוס במסגרת של ועידה בת שלושה ימים, היה כבר בשנת תשמ"ז, אנחנו בכינוס ה-31 בעצם. אנחנו צעירים אולי במובן של הרוח הצעירה, אבל לאו דווקא צעירים, יש איתנו אנשים גם בגילאי 70 ו-80, אבל נכון שסדרת העשייה הרחבה יותר זה של חבר'ה בני גיל 25, 30, 40, אבל בהחלט מגוון של אנשים מכל הגילאים, ובמחילה תיקון אחרון, זה כינוס השלוחים הידוע. הוא ידוע מאוד, הוא לא הכינוס שמתקיים בניו יורק, הכינוס העולמי, אלא הוא כינוס ארצי. קיימים אותו בכל שנה, שלושה ימים מלאים ועמוסים. יש אגב בארץ, אנחנו מדברים על 810 שליחים של חב"ד, שכובשים את הארץ לאורכה או לחורבה, אנחנו יש לנו את השליח הדרומי ביותר, או כמה שלוחים דרומיים באילת, יש לנו שלוחים בקריית שמונה ובמטולה ובבית הלל, בעצם משם צפונה ודרומה בכל נקודה בארץ, 390 סניפים, 390 בתי חב"ד בישראל. הכינוס הזה...
אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, שוב, תנועת חב"ד עם העבודה החשובה שהיא עושה ברחבי העולם, בעיקר ברחבי העולם, מקומות שבהם אם לא היה בית חב"ד היו פשוט יהודים שלא יודעים מהי יהדות, ואין על זה ויכוח, זה מפעל אדיר, אבל כאן בארץ, שאתה מדבר על 390 בתי חב"ד, בכל מיני יישובים שיש בית כנסת בכל מטר, שיש יהודים שומרי מצוות בכל מקום, עד כמה הפעילות הזו היא באמת פעילות של, אתה יודע, שבלעדיה היינו אומרים, אוי ובוי מה שהיה קורה לנו ביהדות?
ראשית, לא כל דבר שנעשה הוא צריך להיות איזושהי אלטרנטיבה לאוי ובוי. אפשר לעשות הרבה דברים טובים ואפילו חשובים מאוד, גם לא במסגרת האוי ובוי. ובכל זאת, בוא ואני אשאל אותך, בתל אביב, רמת גן, רעננה, אפולה, מטולה, דימונה, כמה אנשים מתושבי העיר מגיעים לבתי הכנסת הקלאסיים המוכרים של עדות אשכנז או עדות ספרד? ברור לכולנו שמדובר באחוז די נמוך, משהו בסביבות ה-20 אולי אחוז, 25 אחוז מהתושבים.
אוקיי, תגיד, המבנה הכלכלי...
עבור 75 אחוז נוספים של תושבים, חב"ד היא הכתובת.
שאלה אחרונה, המבנה הכלכלי של בתי חב"ד בארץ הוא כמו המבנה הכלכלי של בתי חב"ד בעולם, שכל שליח כזה דואג למימון הפעילות שלו עם תקציב מינימלי שמגיע מהמרכז?
בהחלט, זה לא עניין של תקציב מינימלי, יש מרכז שדואג להרבה דברים, לא כל דבר.
כן, לא, ברור, ברור.
כסף,
חומרים ותפוצה.
כל סניף הוא אוטונומי והוא מנוהל כעמותה עצמאית עם תקציב עצמאי.
הרב נפתלי ליבסקר, מנהל אגף השלוחים בצירי אגודת חב"ד, שתמשיכו להפיץ את התורה ימה, צפונה ונגבה. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בליל שישי בחצות מחשבים מסלול מחדש.
כל יהודי עלי אדמות יש לו סיכוי.
זה הזמן לצלול אל מעמקי הנפש ולגלות שיש לנו כוח לשנות את עצמנו ואולי אפילו את העולם.
תלך עם הקדוש ברוך הוא חמוד שלי, לאט לאט, צעד אחרי צעד, תתחיל להתקדם, שקן את עצמך, זו הדרך.
חישוב מסלול מחדש, תוכנית חדשה עם הרב יצחק פנגר, ליל שישי בחצות, כאן בקול חי.
קחו אוויר, קחו אוויר.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, אם צריך, שיהיה אסקן.
שומע, אשר? סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חז"ל.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה והגדת מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
השמירה על כללי בטיחות בחשמל היא דרך חיים. לכן כשמפעילים תנור חימום בחורף, יש להרחיקו מחומרים דליקים ולדאוג שיהיה יציב. זכרו, אין להניח בגדים לייבוש על התנור, ואם אתם משתמשים בתנור קורן, יש לוודא שמותקנת בו רשת הגנה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
בני פישר, תיווך הגבעה, מזמין אתכם להצטרף לגבעה הצרפתית בירושלים. מבחר דירות ובתים צמודי קרקע בגבעה הצרפתית, השוכנת בסמוך לשכונות רמת אשכול, מאה שערים וגאולה. מתאים למגורים או להשקעה. לפרטים, תיווך הגבעה, 052-7636-099, 052-7636-099.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב, בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
והשבוע בברקול, בימים שלישי ורביעי, קרעיים או ירחיים אוף של אשפר, 1 קילוגרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות. בטטה, קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-80 אגורות. אבקת מרק, פטריות, בצל או אוף אמיתי של אוסם ב-16 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תנור ספירלה, רק ב-69 שקלים ו-90 אגורות. רק השבוע ורק בברקול.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שלום לכתבנו צבי טסלר.
שלום, ערב טוב.
שים לב לכותרת, הסיכוי של חרדי לראיון עבודה 50% בלבד. מחקר של אוניברסיטת תל אביב, אל תחשוד שאני המצאתי דבר כזה. מה זה?
כן, זה מחקר מעניין מאוד. האמת שהוא לא מאוד מפתיע. כל מי שעוסק בתחום, מדברים על זה לא מעט, על זה שלחרדי מראש יש הזדמנות נמוכה יותר, אבל הפעם בעבודת מחקר אקדמית של סטודנטית באוניברסיטת תל אביב, מוריה בסלטי שם, זה ידיעה שחתפו ב-360, והם מצאו שהם, למעשה מה שהיא עשתה כחלק מהעבודה האקדמית שלה, היא יצרה קורות חיים פיקטיביים של שני בחורים דמיוניים, אחד חרדי, שמו מנחם שטרן, ואחד לא דתי, שמו גיא וייס. הקורות חיים היו מאוד דומים, זאת אומרת, היא יצרה 100 קורות חיים לכל אחד מהם ללא תואר אקדמי, ו-100 עם תואר אקדמי למשרות שונות, ורצה לראות, רק לראות למי יש הזדמנות. זאת אומרת, היא שולחת את קורות החיים להרבה מאוד חברות שמפרסמות דרושים, לראות בכמה הם יענו, שכאמור, הנתונים מאוד דומים, והתוצאות הם כך, במשרה שהיא ללא דרישת תואר אקדמי, לתוך עניין עבדה במחירות, שניהם ללא תואר אקדמי, שניהם מגישים, החרדי והלא דתי, החרדי מקבל 20 תגובות מתוך 100, והלא דתי 41 תגובות, יותר מפי שניים.
לא יאמן, אנחנו מדברים בעצם על שני אנשים שניגשים לאותה עבודה, בעלי אותה הכשרה, אותה נקודת פתיחה, אותה היסטוריה, אפילו אותו גיל. ההבדל היחיד ביניהם, האחד חרדי והשני חילוני, מקום העבודה מעדיף את החילוני. שלום לגלעד מלאך.
ערב טוב.
ראש תוכנית חרדי במכון הישראלי לדמוקרטיה. תגיד, זה לא שערוריה, אני לא יודע איך להגדיר את זה.
אכן, קודם כל המחקר הזה הוא, כמו שכתבכם ציין, הוא מרתק, כי באמת עשו פה ניסוי טוב. ניסוי, זה עוד לא קראתי, אני ביקשתי מהחוקרת את המחקר עצמו, אבל זה נראה שעשו פה ניסוי טוב, קורות חיים דומים, רקע דומה מבחינה מקצועית, והנה התוצאות הן קשות, ממש קשות מבחינת הסיכוי למצוא עבודה. אני חייב להגיד שזה לא המחקר הראשון שנעשה פה בתחום הזה. לפני כמה שנים נעשה מחקר, לא בתיאוריה, לא במשחק פיקטיבי, אלא בפרקטיקה. לקחו בוגרי קריאה אקדמית אונו, כאלה שמשפטים, בוגרי משפטים, כאלה שלמדו מסלול הכללי ובוגרים חרדים, ובחנו כמה זמן לוקח להם למצוא עבודה ומה שיעור ההיענות לקורות חיים, וגם כן התוצאות היו מאוד לא טובות, אז שם זה ההבדל של 30%, משהו כזה, אבל בהחלט יש פה בעיה רצינית.
אגב, סליחה שאני כותב אותך, במקרה של מי שיש תואר אקדמי, שם הפער הוא קצת יותר נמוך, הפער הוא של 38%.
עדיין פער גדול, בוא, 40%, זה, כן, זה פער גדול. גם, אגב, במקומות העבודה שנבדקו, זה מקומות עבודה שלא עובדים בסופי שבוע ולא בשבתות, ככה שזה לא טריגר של הסיפור הזה. גלעד, וגם צבי, אני שואל, באמת, משרד הכלכלה ומקומות נוספים ניסו לעשות קמפיין רק לפני חודשיים, שלושה, לקרוא למגזר העסקי והפרטי לקבל עובדים חרדים. הקמפיין הזה כנראה לא רק שלא הועיל ולא עשה כלום, אולי לא זאת הדרך, אולי צריך לחשוב על רעיונות מחוץ לקופסה, איך לפתור את הבעיה הקשה הזו.
קודם כל אני רוצה להגיד עוד דבר, כדי שנבין, נמקד את התופעה או את הבעיה, במחקר שאני מדבר עליו, שנעשה לפני כמה שנים, מתברר שנשים חרדיות, הבעיה כמעט ולא קיימת. כלומר, זה משהו שממוקד בגברים חרדים.
זה בגלל הסטריאוטיפ, אתה יודע, זה הנה זאת... זאת ההוכחה, שבדיוק על זה אנחנו מדברים, כשאתה גבר שומר מצוות עם זקן באורך כזה או אחר, שהולך להתפלל מנחה והולך להתפלל ערבית, אם אתה עובד עד הערב, ואתה צם פתאום כמה פעמים בשנה, כלומר לא רוצים אותך, בוא אדוני, תישאר עם האמונות שלך בבית.
נכון, אני חושב שזה העניין של המראה, ואני גם חושב שהעניין של הדימוי, כאילו הדימוי הסטריאוטיפי בהקשר הזה של החרדים, מבחינת בעיניים חילוניות, הוא בעיקר של גברים. למה? כי החרדים, הגברים, הם לא הולכים לצבא, הם נמצאים בהפגנות, הרי את מי הציבור רואה בהפגנות ובזה, תמיד רואה את הגברים, והפוליטיקאים הם גברים, כלומר תמיד זה כאילו הולך להיבט הזה, אבל זה, מה שאמרתי עכשיו זה לא אומר, זה רק ממקד את הבעיה, אבל עדיין יש לנו בעיה שחייבים להתמודד איתה.
אבל דבר טוב אחד יצא מהמחקר הזה, זה עוד תשובה בארסנל התשובות, כשאתה מתעמת עם אנשים שאומרים לך, בואו לעבוד, צאו לעבוד, מה איתכם? לכו לעבודה, חרדים, אתם פרזיטים, תלכו לעבודה. הנה תשובה, מחקר של אוניברסיטת תל אביב. מי שרוצה לעבוד, לא מתקבל לעבודה. תודה רבה לשניכם, צבי טסלר.
אני רק רוצה להגיד עוד במיוחד, שבסופו של דבר אנחנו ראינו במחקר שבסוף מי שמחפש מוצא עבודה. אבל זה לא סותר שגם משרד הכלכלה וגם גורמים נוספים צריך לתמרץ אותם כדי להכניס חרדים.
גלעד מלאך וצבי טסלר, תודה רבה לשניכם. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית. תודה לטכנאי אברהם יצחקוב, לעורכת הראשית אסתי פלד. תודה לכם, מאזינים שהייתם איתנו גם הערב הזה. נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר, כאן בשבע כרגיל. לילה טוב לכם.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
חכים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אוסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101 054-533-4101.
והנה חיים שלנו יוצא מהחללית, מתקרב ומציב את הדגל. כן, זה צעד קטן לאדם, צעד גדול לשבוע החלל הישראלי.
חולמים להגיע למאדים? סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע מזמינה אתכם לשבוע החלל הישראלי. מסלול אתגרי, תצפיות, אסטרונאוטים ועוד. הכניסה חינם, 29 בינואר עד 3 בפברואר. פרטים באתר space.gov.il. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים קו פתוח היום ומחר. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
בזול. פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם?
קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ובטוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החינצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. השר איוב קרא מהליכוד שהממשלה